אתם מאזינים לתוכנית השיטה עם איציק מצרפי.
בואו נתחיל מנושא שאנחנו מדברים עליו כאן. מה זה נושא? זה לא נושא, זה תחום שלוקח אותנו כמעט לכל הנושאים שאנחנו רואים כאן בשידור. התנהלות הממשלה והאחריות הכלכלית בזמן מלחמה. שאלו שתי נקודות לטעמי החשובות במלחמה הזו. פוליטיקה אנחנו משאירים בצד, יש מספיק מי שידבר עליה. ישנם כל כך הרבה היבטים, אני רוצה שנתייחס להיבטים האזרחיים והכלכליים. מי גרם, איך נגרם, כאמור זו לא הזמן, זו לא הנקודה, כולנו צריכים ללמוד לכך מההתנהלות האזרחית והכלכלית, ובזה אין לי ספק, ובגלל זה אנחנו מביאים עליכם את הנתונים הללו, את השיח הזה, את הרעיון הראשון, פרופסור יוסי שפיגן, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
ערב טוב.
לפני שבועיים דיברנו כאן, התמונה לא הייתה נראית ורודה, אבל אמרנו שאנחנו נעקוב ונשוחח ככה מדי פעם. אני אשמח אבל, אני חייב לומר לך את האמת, באיזשהו שלב ברעיון הקודם, קצת איבדת אותי כשפחות הצבענו לגופו של עניין, ודיברנו לגופה של ממשלה או לגופו של אדם. אני אשמח מאוד אם נצליח להתמקד באמת הפעם בעניין המהותי, שזה מה עובר עלינו כממשלה, כמדינה. כל אחד מהמזינים שלנו יעשה את השיקולים שלו בסופו של דבר.
לא הבנתי את השאלה שלך.
אוקיי, זו לא השאלה, זו הייתה הקדמה, ואם אתה לא מגיב, כנראה שאנחנו ברורים. בוא נדבר על מה שקורה בול משרד האוצר. אנחנו שומעים לא מעט כותרות שיוצאות משם, גם לגבי התקציב, ואנחנו שומעים על כל מיני התחכים ושאלות וסוגיות, עד כדי כך שאפילו היועצת המשפטית לכנסת דיווחה על העניין הזה, והיא אומרת, חביבי, יש פה איזושהי עבירה על חוק יסוד. איפה אנחנו עומדים בצד הכלכלי?
אנחנו עומדים בצד הכלכלי בתחושה שהניהול הוא לא ניהול נכון, לומר את זה בצורה עדינה. יש תחושה שיש מגזרים שרוצים נתח בעוגה. זה שבינתיים העוגה הזאת חטפה מכה אדירה בגלל המלחמה לא כל כך מעניין אותם. והמצוקות של תושבי העוטף שנאלצו להתפנות מבתיהם, ותושבי הצפון שנאלצו להתפנות מבתיהם, ועסקים רבים שעומדים עכשיו בפני שוקת שבורה, לא מעניין אותם. הם רוצים להמשיך ולקבל את מה שהובטח להם. והדבר הזה יותר בעיה. עכשיו, אתה אמרת בהתחלה שלא צריך לדבר על פוליטיקה, או צריך לנסות להפריד את הפוליטיקה מהכלכלה, אבל בסופו של דבר הממשלה מתנהלת על ידי פוליטיקאים. ככה זה בכל מקום בעולם, גם אצלנו. ההתנהלות של הפוליטיקאים היא משפיעה על התוצאות הכלכליות ועל ההתנהלות הכלכלית של הממשלה.
אני מבין את הנקודה הזו. זה לא שאני מתעלם ממנה. אבל אני מסתכל, נניח, על הכספים הקואליציוניים. כספים קואליציוניים זה לא רק מגזרי, כמו שאנחנו יודעים, חרדים וכו', ויש פה בעיה. אנחנו חייבים לומר את זה גם. הנקודה היא אחרת, שבתוך כל ההסכמים הקואליציוניים נמצאים תקציבים שאמורים בכלל להיכנס לתקציב המדינה, וזה לא קורה. איפה השומרים האמיתיים נמצאים כשתקציבים של נוער נושר באזור הדרום נמצאים בתוך הסכמים קואליציוניים כשהם צריכים להיות בתוך תקציב המדינה?
יש תמיד בתקציבים, כשאתה מכין תקציב מדינה, יש הרבה שיקולים, יש הרבה לחצים, יש הרבה משחקים וכך הלאה. בסופו של דבר, תקציב המדינה צריך לשקף את מה שהמדינה רוצה לעשות. ולרוב הכספים הקואליציוניים הם על ידי קבוצות לחץ ספציפיות שדורשות את הכספים הקואליציוניים כתנאי להשתתפותם בממשלה ולתמיכה בה. עכשיו, תמיד הכספים הקואליציוניים היו סכומים יחסית קטנים, והם ניתנו, אתה יודע, מתוך משיכת כתף. זה המשחק הפוליטי, אין ברירה, צריך לתת לקבוצות לחץ, כי אחרת לא נקבל את תמיכתם, בסדר. אבל הכספים הקואליציוניים זינקו בזמן הממשלה האחרונה לסכומים שלא היו דוגמתם בעשרות אחוזים, מאות אחוזים. וברגע שהכספים הקואליציוניים הם בכאלה סכומים, זה הופך להיות דבר מאוד משמעותי. ולצערנו, הכספים הקואליציונים שניתנו, הם בדיוק לקבוצות לחץ, מגזריות, שמשרתות את המגזר שלהם, והן לא עולות בקנה אחד עם טובת כלל הציבור בישראל. עכשיו, כל עוד מצב הכלכלי של ישראל היה מצוין, אז אפשר היה לסבול את הדבר הזה. ברגע שאנחנו סופגים מהלומה, אז הכספים האלה הופכים להיות כספים מאוד יקרים, שניתן היה לממן איתם פעילויות שממש ממש דורשות עכשיו כסף. הדבר היותר גרוע הוא שברגע שאנשים סובלים והם מרגישים שהמדינה שאמורה לעזור להם ולסייע להם לא עושה את זה, אלא ממשיכה להתעסק עם כל מיני דברים שהם מאוד סקטוריאליים, אז התחושה הכללית הופכת להיות ייאוש מאוד גדול, כי אתה מרגיש שאין מי ששומע את המצוקות שלך, והמישהו הזה שאמור היה לעזור לך ממשיך להתעסק בעניינים שלו כאילו לא קרה כלום. זה מייאש בצורה בלתי רגילה, וכמובן שהדבר הזה משליך על כל ההתנהלות הכלכלית, כי אתה אומר לעצמך, אני אלך עכשיו להשקיע בעסקים, אני אפתח, אני אעשה ככה, אני לא יודע מה יהיה מחר, כי מי ידאג לי? אז לדבר הזה יש השלכות כלכליות מרחיקות לכת.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, עד לפני המלחמה, ערב המלחמה, מה הייתה דעתך על הכספים הקואליציונים המגזריים?
באופן כללי כספים קואליציוניים זה דבר שלא אמור להיות, מכיוון שתקציב המדינה צריך לשקף את מה שהמדינה החליטה, הוא צריך לשקף התנהלות ארוכת טווח מתוך מחשבה וכך הלאה. כמובן שבזמן הקמת הממשלה אפשר לשנות את סדרי העדיפויות וכך הלאה, אבל צריך לעשות זה בצורה מסודרת, בדרך המלך. הכספים הקואליציוניים זה לא דבר שהוא נעשה בדרך המלך, זה מתלבש מעל כל השאר בתור משהו שהוא לרוב חד פעמי, והרבה פעמים הוא משקף גחמות של כל מיני פוליטיקאים שרוצים כסף כיס כדי לממן איזה שהם פרויקטים. עכשיו, חלק גדול מהפרויקטים האלה לא ברורים כל צרכן, אין עליהם פיקוח, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק למה הכסף הולך, אף אחד לא יודע בדיוק להגיד למה הכסף שימש, האם הוא היה נדרש או לא היה נדרש. אתה יודע שמישהו לחץ וקיבל. וברגע שזה בסכומים קטנים זה עוד נסבל, כי אתה אומר לך, אוקיי, המשחק הפוליטי זה חלק מהמשחק. ברגע שזה הופך להיות סכומים מאוד גדולים, אז זה הופך להיות גם משמעותי כלכלית, וגם מעיק על כל מי ש... תראה, בסופו של דבר הממשלה צריכה בהתנהגות שלה להוות מודל לחיקוי לכולם, ואמורה לאחד את התושבים ולהתוות להם דרך, ושכולם יהיו מגויסים לאיזשהו רעיון אחד. אבל ברגע שאתה מרגיש שיש אנשים שהם מתנפלים ולוקחים, אז אתה אומר לעצמך, אז אוקיי, אז אם זה המשחק, אז גם אני אעשה ככה. וזה בדיוק פוגע בלכידות החברתית, ופוגע בהתנהגות הכלכלית, כי ברור שבמדינה מסודרת כולם צריכים לתרום, וכולם צריכים להרגיש שאחרים תורמים.
אז מה היינו מצפים שיקרה בעצם? שלא יעברו הכספים למורים החרדים נגיד?
לגבי המורים החרדים, אפשר... קודם כל, ברור שצריך לשלם כסף לכל המגזרים ולכל החינוך, אבל ברור שגם יש קריטריונים. וכאשר עשו את אופק חדש, אז ייתנו את אופק חדש בשעות פרטניות למורים. וברור שברגע שמורים מקבלים כסף, אז הם צריכים לעבור השתלמויות וגמולים, והכל עובד בצורה מסודרת. והמדינה מכתיבה את הקוריקולום שאותו מלמדים. אבל ברגע שנותנים את הכסף למוסדות חרדיים, אז זה נעשה ללא פיקוח, זה נעשה ללא החלטה של המדינה איזה בדיוק קוריקולום ילומד. לפי מה שאני מבין, זה נעשה ללא דיווח מדויק של מי בדיוק המורים, על מה הם קיבלו. וברגע שהדבר הזה נעשה בצורה כזאת, אז אין מנוס מהתחושה שמדובר כאן במחטף. ויש כאן בהחלט תחושה שיכול להיות שחלק מהכספים הולכים למטרות לא ראויות, ואף אחד לא יודע למה הם שימשו.
איזה עוד מהכספים, איזה עוד מהתקציבים לטעמך לא ראויים להימסר, לעבור, או שראויים היו לעבור דווקא לטובת המלחמה ולא...
לדעתי מה שהיה צריך לקרות זה שכל מי שקיבל את הכספים הקואליציוניים היה צריך להגיד, אני מבין שעכשיו אנחנו נמצאים בפני מצב חדש, אני מבין שיש עכשיו אנשים שפונו מבתיהם, אני מבין שיש אנשים שאיבדו את פרנסתם, אני לא דורש עכשיו כספים לדברים חדשים, אני מבטר עליהם, הכל יעבור לטובת הצרכים של, של, של המלחמה ושל אנשים שנפגעו. וכאשר המצב ישתנה, וכאשר ירווח לנו מחדש, נתחיל לחשוב מחדש על כל הדברים, על כל הדברים החדשים שהכספים הולכים אליהם. וכמובן שכשהכספים הולכים, זה צריך להיות בצורה מסודרת, זה צריך להיות לפי תוכניות מסודרות, זה צריך להיות לפי דיווח ובקרות וקריטריונים וכל הדברים האחרים שמלווים תקציב, כמו שהוא אמור לעשות במדינה מסודרת.
שאם אנחנו נתייחס למספרים, ואי אפשר להתעלם מהמספרים, מדובר בהוצאה של בנק ישראל, דיבר על 160, אם אני לא טועה, 160 מיליארד שקלים תעלה לנו המלחמה הזו, לפי בנק ישראל, או 150, אני לא זוכר. מה שקורה זה שאנחנו מדברים כאן על מיליארד, מיליארד מאה. זה לא עכשיו, זה כבר הופך להיות ממש כלום. אז לומר שזו הבעיה, ואני לא אומר שזו לא בעיה, אבל לומר שזו הבעיה, זה לא קצת מוגזם?
קודם כל, אני לא יודע מה זה הבעיה. והעובדה שאנשים מזלזלים במיליארד שקלים וזורקים את זה כאילו זה כלום.
לא, לא, רגע, אני אסביר לך למה אני מתכוון.
זה פשוט מקומם בצורה בלתי רגילה.
רגע, רגע, לא, זה לא כלום.
אם יש היום אלפי אנשים בישראל שגרים במרחק של 4-7 קילומטר מהגבול, ואין להם ממד, כי לא בנו את הממד כי אין כסף, והכסף הזה הולך למטרות אחרות. רק היום ראיתי ידיעה שאומרת, שלא לוקחים את הכספים הקואליציוניים וקונים איתם כסדות לחיילים וקונים איתם אפודים קרמיים, אז ניתן היה את כל הכוח הלוחם בצהל לצייד כמו שצריך, כדי שלא יהיה חס וחלילה מקרה שבו חייל כלשהו ייפגע בגלל שלא היה כסף.
אבל אתה יודע
שלא יהיה חס וחלילה משפחה בישראל שנמצאת במרחק מהגבול שנפגעה בגלל שלא היה כסף לממן ממד. קודם כל שיפתרו את הבעיה הזאת, והבעיה הזאת עולה בערך נניח מיליארד שקלים, שזה המיליארד שקלים שכל כך מזלזלים בהם. אז אם מזלזלים בהם, למה לא משקיעים אותם במטרות האלה שנועדו להצלת חיים של אזרחי מדינת ישראל? זה פשוט לא יעלה על הדעת הדבר הזה. עכשיו, הבעיה עם הכסף הזה, מלבד העובדה שכמובן המיליארד שקלים האלה, או מיליארד נקודה שש, או גם ככה, דרך אגב, כל ההתנהלות כאן היא יכולה להוציא אדם מדעתו, כי היה מדובר כאן במסכת שקרים אחת גדולה. בהתחלה אמרו קיצצו ככה, ואחרי זה אמרו קיצצו אחרת, ואחרי זה מדובר בככה ומדובר בככה, ומסתבר לך שעד הרגע האחרון לא ברור בדיוק במה קיצצו ומה לא קיצצו, כולל בתקציבים שבסוף הגדילו אותם, כמו שלמשל התקציב של השרה סטרוק הוגדל ברגע האחרון, כי סמוטריץ' רצה לגזור קופון מכל העניין. אבל כל המשחק הזה של בוא ניקח ובוא נחטוף ובוא ניתן, הוא פשוט גורם לתחושה של אי-לכידות חברתית, תחושה של כל מי שמקורב חוטף, ואז כמובן הדבר הזה גורם לנזקים כלכליים אדירים. למשל, אפילו קראתי את אלון פינקס שכתב אליו חבר קונגרס אמריקאי ושאל אותו, עם הכספים, למה ארצות הברית צריכה לתת כסף לישראל, אם לישראל יש כספים לתת למורים חרדים? למה אזרח אמריקאי עקיפין לממן את הדברים האלה?
לממן מה? מורה חרדין הוא באמת?
אם יש לך מיליארד שקל מיותרים, אז את המיליארד שקל...
אבל לא כל המיליארד הזה הולך למורים, נו באמת.
אז הוא לא הולך למורים, אז הוא הולך...
אתה יודע שרק אתמול או שלשום היה פה בני ביטון, סגן יושב ראש השלטון המקומי, שבטח מכיר את השם, והוא אומר לנו בפירוש, חלק מהכספים הקואליציונים זה גם כספים שאמורים להגיע אלינו למרכזי נוער, לא קשור בכלל לחרדים. אתם שומעים כספים קואליציונים וזה ישר הכל חרדים? אני מבין שאולי שם יש סימן, אבל זה לא הכל הולך לשם. בשאלה כזו שנשאלת, קצת, אתה יודע...
את הכספים שצריך לתת למרכזי נוער, את הכספים שצריך לתת למטרות ראויות, צריך להכניס לתקציב המדינה, וצריך לעשות את זה בצורה מסודרת. לא צריך לעשות...
כל הכספים הקואליציוניים. צריך להכניס בצורה מסודרת בסופו של דבר, גם אם סגרת את זה בחוזה.
הכספים הקואליציוניים לא נכנסו בצורה מסודרת לתקציב המדינה, זה היה אילוץ שהולבש עליו בגלל שאם אתה לא תיתן את הכספים, אז לא תהיה בך תמיכה. זה לא נעשה בצורה ראויה, זה לא נעשה בצורה מסודרת, וחלק גדול מהכספים האלה אינם אליהם לא בקרות ולא קריטריון.
אתה יודע לומר כמה כסף מדויק ומדובר בכספים קואליציוניים?
כן, יש את הדיווחים, אני לא יושב כרגע מול הדוחות, אבל יש את הדיווחים על זה. אגב, גם הדיווחים על זה בעצמם שנויים במחלוקת, כי הדברים השתנו מהרגע שלפני הישיבה עד אחרי הישיבה, והובצו על זה כל מיני ידיעות שבחלקן היו לא נכונות, חלקן היו הטעיה. אבל ההתנהלות בדבר הזה היא לא שקופה, ויש לך הרגשה שמרמים אותך.
טוב, אז רק עכשיו, אני אתן לך את המספר המדויק. 23 ו-24, סך הכל 13.5 בערך מיליארד שקלים.
נכון, אז בוא נזכיר לציבור שכל התקציב של בתי החולים הציבורים במדינת ישראל, זה סכום שהוא קצת יותר קטן מזה.
כן, אבל זה נראה...
בוא נזכיר לציבור בישראל, כן. שכל התקציב של ההשכלה הגבוהה, כאשר אנחנו מדברים על מדינה שמתגעה בהייטק שלה ומתגעה בקדמה הטכנולוגית שלה, כל התקציב של ההשכלה הגבוהה זה קצת יותר נמוך מזה.
טוב, חושב ש...
התקציב של משרד הרווחה זה 11 מיליארד שקלים.
פרופסור יוסי שפיגל, כן,
אני בהחלט... אנחנו מקבלים כאן כדרי גודל.
אני מבין על מה אתה מדבר. פרופסור יוסי שפיגל, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך.